Boom! Verrà
Boom.
questo podcast. Vajomani me ne vo kakun, mi crossit kriat gat, valim shul madon crossfit kvar 9-10 shanim.
כן, בתוך השנה העשירית אנחנו, עמוק בשנה העשירית.
כן. לא, אני מכיר את נבו נראה לי מאז שהתחלת כזה, כמו שאני גם התחלתי, אנחנו התחלנו די באותם הזמנים. והיום אתה גם בעלים של מועדון בקרוסט קריית גת, וגם היית עכשיו אחראי על שיפוט, או על מה היית עכשיו אחראי ב-RFA?
על עירורים. אוו.
עירורים, סליחה, כי עברתי איתך קצת מהזמן, אז זהו, אז זה לוקח כזה חלק גדול בתוך כל העולם הזה של קרוסט ישראל, גם בתוך הקרוסט ישראל, כגוף, גם לוקח שם איזשהו תפקיד משמעותי עם נוער, נכון?
אני, המחלקה שלי היא קידום ספורטאים ותחרויות בישראל.
כן, משהו הנוער קפץ לי לראש. זה ככה מה שאני יכול לספר לך, אבל בוא אתה תספר עוד בעוד כמה מילים, כמה שורות, למי שלא מכיר אותך אולי. כזה, מה אתה עושה, מי אתה, ואז נדבר עליהם, על מה אנחנו הולכים לדבר היום.
טוב, אז בגדול, קודם כל אני, כמו שאמרת, נבוא מקרוסית קריית גת, אני בספורט באזור ה-10 שנים. בכללי בספורט הייתי כזה בילדות כדורסלן. אני לא בגובה האידיאלי לכדורסלן, אז הבנתי שאני בגובה יותר מתאים לקרוספיטר. זהו, ואז התחלתי לעשות קרוספיט כזה באזור הצבא, ששם נחשפתי לראשונה לקרוספיט, מכמה חבר'ה שהייתי בצבא. זהו, הייתי בחלק מהשירות בווינגייט, הייתי מדריך קרב מגע כזה. זהו, ואז בשנים של אחרי השחרור הייתי מאמן כזה, מאמן כושר, כושר אישי וכזה, ואז התחלתי לעשות קרוספיט במועדון רשמי. זהו, אחרי משהו כמו חצי שנה, פתחתי את המועדון בקרוספיט קריית גת, זה היה ב-2014, בתחילת 2014. זהו, מאז עד עכשיו, במועדון, רוב שעות היום, שזה גם תכלס מה שהביא אותנו לשיחה, איזושהי התכתבות מאוחרת כזאת באמצע הלילה, על כל העניין הזה של כמה, כן, כמה זה, תכלס עלה כזה שיח על כמה שעות אפשר לאמן במועדון, ובעלי מועדונים שמאמנים יותר, מאמנים פחות וכזה, ואז אמרנו, וואלה, זה אחלה נושא לפודקאסט, אז בואו נזרום על העניין הזה, נעשה כזה משהו מעניין.
זהו, אני, אנחנו, כאילו הסברת את הנושא, אבל אני אפתח זה בדיוק איך הגענו לנושא. אז דיברנו על פוסט של ג'ייסון אקרמן, שהוא אמר, כשהוא כתב כזה, מה זה מתאמן שהוא טוב, כן, או, לא יודע, מתאמן שלא מאחר, מתאמן שלא יודע, לא מחזיר ציוד לפני כולם, מתאמן שככה וככה וככה, ואז אני פרסמתי כאילו הפוך, כי רשמתי בקשר של, בסוף זה עבודה של הבעלים של המקום ושל המאמנים, להכתיב את הדברים האלה, זה לא עבודה של מתאמנים. כאילו אם אתה מאפשר למתאמנים שלך לאחר, אז הם יאחרו. אם אתה מאפשר למתאמנים שלך להחזיר ציוד לפני כולם, אז הם יחזירו. זה לא, אל תפיל את זה למתאמן. המתאמן הוא בא ועושה דברים בתוך התרבות של המועדון. מה שאתה תלמד, מה שאתה תנגיש ומה שאתה תסביר, זה מה שבסוף יהיה. ואז דיברנו על זה, ואז אמרתי שאתה אוטלייר, כי אתה מאמן המון שעות, כי אני יודע שאתה מאמן את רוב השעות במועדון שלך, ואז אמרתי שאני נגיד לא מסוגל היום לעשות את זה, אני לא מסוגל היום להעביר 6-7 שעות ביום בתוך כאילו של אימוני קרוספיט.
שאני אגיד מה אני אמרתי לך על זה?
כאילו שאני לא בכושר לאמן. ואז אמרת לי, אם היית מקבל 1,000 שקל לשעה, היית יכול לאמן את כל השעות האלה? ואז חשבתי על זה, אמרתי, את האמת? כנראה שכן, כאילו...
1,000 שקל, 5,000 שקל יומי.
כנראה שהייתי מתאמץ, הייתי כאילו נכנס לכושר של לאמן הרבה שעות, ובאללה כן, זה בסוף כן, אני כן... כן מבין את ההגיון של, בוא, אם אתה מרוויח ממש טוב מה שאתה עושה, מהשעות האלה שאתה מעביר, אז אתה יכול גם להעביר יותר שעות, ואתה גם תשקיע, גם כשאתה עייף, אתה תהיה הרבה יותר מוטיבייטד, כי אתה יודע שכל שעה שלך שווה עכשיו הרבה כסף, ויש לך הכנסה טובה של, אתה יודע, הייטקיסט.
לגמרי.
ואז אמרתי, טוב, בוא נדבר על זה, כי אני לא חושב שכל בעל בוקס יכול לשלם למאמן 1,000 שקל, או לא חושב שכל בעל בוקס יכול למשוך 1,000 שקל, מה שזה לא חייב להיות 1,000 שקל, כן? זה יכול להיות גם 500 שקל לשעה, אבל זה עדיין, זה סכומים שאנחנו לא באמת רואים בתחום שלנו, גם כבעל בוקס, אם הוא עכשיו מאמן לבד, אמרתי, טוב, בוא קצת נצלול לזה, כי אני לא מכיר מודל עסקי שמאפשר לבעל בוקס למשוך, אתה יודע, לשעה, 500 שקל לשעה, 700 שקל לשעה, אם הוא יאמן את כל השעות. ואז אמרנו, יאללה, בוא נעלה לפודקאסט. אז אני רוצה לשמוע את דעתך. מה... קודם כל, כאילו, בוא נתחיל מבעד. למה אתה חושב, למה לפי דעתך, זה טוב שבעל בוקס מאמן את כל השעות, או את רוב השעות, או סוג של one man show כזה בתוך המועדון.
טוב. אז קודם כל, על הקטע של one man show יש הרבה שיגידו שזה אחד הדברים הפחות כדאיים בעסקים, מיוחד לבן אדם שכאילו השאיפה שלו היא גם תמיד להתפתח לעוד. תבין, אז כאילו אם אתה one man show, אז זה אומר שזה לוקח את ההוגה שלך, ונותן לך כאילו להשקיע המון 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 בחלק אחד של ההוגה, מה שמשאיר לך פחות להרבה דברים אחרים, שזה אומר קודם כל פחות לחיים שלך, פחות לחיי משפחה וכזה, אז אתה משקיע את כל כולך במקום אחד. עוד עניין, אני כאילו מתחיל קצת מהשמילים.
אפילו בתוך העסק, אתה מתחיל כאילו בתוך העסק, אם אתה מתעסק בלאמן כל השעות, אתה מאוד עייף לחזור ללידים, ולעשות מעקבים וכו' וכו' וכו'.
לא, זה על גבול הבלתי אפשרי לטווח הארוך, זה על גבול הבלתי אפשרי, אבל אני אומר כאילו קודם כל, בקטע של מה זה מצריך, אז והדברים שהם פחות כדאיים בעניין הזה, זה שבאדם שמתעסק כל היום רק בלאמן, והוא הבאדם היחיד שעושה את זה, אז מה שהוא מייצר עם הזמן, הוא מייצר גם תלות של המקום בהימצאות שלו. וכאילו, אם אתה רוצה לקבור את עצמך במועדון, או לקבור את עצמך בעבודה שלך לתקופות ארוכות שאני מדבר על שנים, ולא לתת למקום הזה אפשרות לתפקד בלעדיך, אז לך על זה. כאילו, זה רק עניין של זמן עד להבין שזה בלתי אפשרי. אז כאילו,
קודם כל... זה מה שאתה עושה?
היום אני יכול להגיד לך שאני עדיין, אחרי 9 שנים, עדיין בתהליכים של לנתק את עצמי. כאילו כרגע היציאה שלי מהמועדון לרמה של יותר מיום יומיים, זה אחת לשנה קורה בקרוספיט גיימס, שזה כאילו שנה שנייה שאני טס לגיימס, שזה ל3 שבועות, שזה הכי הרבה זמן שיוצא לי לא להיות במועדון, אבל כאילו אין דבר כזה שחוץ מהתקופה הזו, אני לא נמצא במועדון ליותר מ2 ימי פעילות או 3 ימי פעילות ברצף. זה כאילו חריג ברמות. כאילו חריג ברמות. אני לא יודע כמה עוד בעלי מועדונים יש בסגנון. אני מאמין שכאילו כן יש בעלי מועדונים שהם בסגנון הזה. אני לא יודע כמה הארדקור זה לוקחים את זה, אבל זה הכיוון שלי כרגע. אני כאילו על הגבול של מתפאר בדבר הזה, לבין מבין שזה צריך לשנות את זה, כאילו. אז אני בדיוק על התפר.
השאלה שלי היא, האם זה כי זה מה שאתה רוצה, או כי זה, אלה הנסיבות, לא יודע, בסוף זה תמיד נופל על נסיבות כלכליות, כי מה לעשות, אם אני מחליף את עצמי, שלם על המשכורות, לא מושך הביתה כסף, או מושך פחות כסף הביתה, וכו וכו. כן, אז האם זה כי אתה רוצה שזה יהיה ככה, כי אתה רוצה להיות במועדון, רוצה לאמן כל השעות, או שכי, וואלה, אם אני לא אעשה את זה, כמו שעצה כזה, לא יודע, אני לא ארוויח את מה שאני צריך וכו וכו וכו. אז האם זה מגיע מרצון שלך, או פשוט כי ככה זה חייב להיות כדי שזה יעבוד?
טוב, אז קודם כל, לעניין הזה, הכי כיף שיש תשובות חד משמעיות לשאלות, זה הכי כיף. אז בנושא הזה, אני חושב שהתשובה שלי היא חד משמעית, שזה לא מסיבות כלכליות. כאילו, אני לא נשאר במועדון ומאמן, בגלל שאני רוצה להוציא פחות משכורות. אגב, אני גם, זה די לא משפיע במודל של קרוספיט קריית גת, זה די לא משפיע כמה אני נמצא או לא נמצא בהקשר של משכורות, כי ברוב הימים במהלך השבוע, אם אני מאמן, יהיה כאן עוד מאמן. זאת אומרת, אנחנו ב-90% מהאימונים בשבוע, 2 מאמנים במקביל, על כל שעה. אין מאמן אחד
לשעה. כמה אנשים?
אני חושב שהמועדון שלי גדל מ-day one, חמסה חמסה, על משהו כמו ממוצע של 20 מתאמנים בשעה. זה הכיוון.
אוקיי, אז 20 יש שני מאמנים.
כן, בין 15 ל-20, בוא נגיד שזה הממוצעים, תלוי בשעות, שעות עמוסות יותר, יש שעות של 24 מתאמנים, ויש שעות של 15 מתאמנים. בוא נגיד שעה של 12 מתאמנים, זה נחשבת קבוצה קטנה. זה המספרים בערך. אז אנחנו 2 מאמנים על קבוצה כזו, וזה קורה בגלל שהתחלתי ממודל של יסודות, שהוא מודל שונה אני חושב מרוב המועדונים שאני מכיר, שאין לנו סדנת יסודות שהיא מבוססת שעות, או מבוססת ימים. יש לנו מאמן יסודות בכל שעה, ומאמן לכל שער השעה, בכל שעה במהלך היום. פשוט, זאת אומרת, אם עכשיו מתאמן, הוא מתאמן יסודות, אז הוא מופיע אצלנו במערכת בכוכבית, שהוא מתאמן יסודות, הוא מגיע למועדון, ואוטומטית פשוט מצטוות אליו מאמן, שהוא איתו למהלך כל השעה, והמאמן השני מוביל את האימון, והוא נמצא כאילו עם כל החבר'ה הוותיקים, והוא כזה בניהול הכולל של השעה. וזה מה שדורש
מאיתנו. זאת אומרת, המתאמן מצטרף לאימון קבוצה, ויש איתו...
מצטרף לאימון קבוצה.
זה אומר שהוא מצטרף לאימון קבוצה, ויש איתו מאמן שהוא כזה גוסטינג, הוא כאילו מצטרף... יש מתאמן, שהוא מתאמן יסודות, הוא בא לאימון קבוצה, עושה אימון יחד עם כולם, ויש איתו עוד מאמן שהוא נצמד אליו, ואומר לו, טוב, פה אתה לוקח קצת פחות, פה אני אתרגל איתך את הסקווטים בזמן שהם עושים סקווטים כבדים, אנחנו נתרגל את הסקווטים.
בדיוק זה.
וכמה זמן זה נמשך, הגוסטינג הזה? אז, כאילו, זה סוג של אימון אישי בתוך סטינג קבוצתי.
נכון. נכון, אז המודל שלנו, אנחנו תכף ניגע קצת יותר בדברים עסקיים, אבל בגדול, המודל שלנו שהתשלום על יסודות הוא תשלום שהוא נכנס לך לחודש הראשון, אבל זה לא חייב לקחת חודש. זאת אומרת, אתה משלם את התוספת בתשלום על יסודות לחודש הראשון, אבל בגדול, מתאמן שהגיע מסתם דוגמה מחדרי כושר, או מתאמן עם איזשהו רקע בספורט שיש לו התקדמות מהירה יותר, אז קודם כל מקבל כאן התקדמות שהיא יותר אינדיבידואלית, לא התקדמות קבוצתית. אם הוא יכול לזוז מהר יותר, הוא מתקדם מהר יותר. אם הוא צריך קצב איטי יותר, אז בגדול, זה יכול להימשך גם חודש וחצי, חודשיים, יש כאלה שלוקחים את היסודות שלהם לשלושה חודשים. אנחנו מנסים לתת לדבר הזה איזושהי הפרדה טבעית, כאילו שהמתאמן בעצמו גם ירגיש, I'm good, אני בסדר באימון הזה, תן לי לזוז קצת יותר לבד, ואתה יודע, זה כזה ממש עם הפידבק של המתאמן מול המאמן, והמתאמנים כאילו זזים לפי הקצב שלהם, פר אימון. יש אימונים שהם אימוני בייסיק כאלה, אנחנו מכירים את זה, ויש אימונים שהם יותר אימונים מתקדמים, עם סקילים יותר מורכבים, עם תנועות שהן פחות שגרתיות, ואז צריך ממש עבודה יותר לחזור כאילו לתחושה של יותר אימון יסודות. אז כאילו, אני לא בעד להגיד, המתאמן הזה עבר יסודות, עכשיו הוא אמור לשלוט בפוש ג'רק ברמה טובה, וזהו, אני לא רואה אותו יותר, כאילו. אני חושב שיש מתאמנים שהם חצי שנה, 10 חודשים במועדון, ועדיין צריכים לעבוד ברמה, לא ברמה של להיכנס כאילו רק על דקויות, ברמה שהם צריכים עדיין לתרגל פוש ג'רק ברמה של מתאמן יסודות. כאילו, אתה יודע, אנחנו לא שולטים על מינון האימונים של המתאמנים שלנו. יש מתאמנים שמגיעים 2 אימונים בשבוע, ויש מתאמנים שמגיעים 5 אימונים בשבוע. אני חושב שממוצע הגעות בקושי שגרתיות הוא קצת יותר גבוה כאילו, גם בגלל פריפריה, אבל יותר גבוה. אז כאילו, מתאמנים עוברים אצלנו את שלב היסודות אולי קצת יותר מהר מהרבה מועדונים, בגלל אחוז ההגעה, אנחנו על אחוז ההגעה של איזה, לדעתי, יותר מ3 בשבוע, שזה אחוז ההגעה גבוה לדעתי. זה הכיוון.
אני מבין איך זה משפיע על ריטנשן, על שימור לקוחות, כי אנשים מגיעים והם, אתה יודע, הסיכוי שהם יפרשו כי קרוסיט לא התאים להם הוא מאוד נמוך, כי אתה יודע, אפילו חודש אחד שיש לך מאמן שמצטוות, אז כל דבר שאתה קצת לא פה, קצת לא שם, הכל יש הכל מענה, ואתה באמת נכנס באווירה הכי מקצועית שיש. אבל זה המון כוח אדם, וזה הרבה כסף בסופו של היום, להכניס עוד מאמן שמקבל משכורת על אקסטרה שעה, שמאמן בן אדם אחד, כל שעה, או לא יודע, אתה יודע, כי בתכלס אתה אומר שבן אדם יכול להגיע לכל אימון, זה כאילו זה קשוח. איך זה מסתדר עסקית, כלכלית, פשוט מעניין אותי, אתה יודע, האם מועדונים אחרים יכולים לעשות את זה? האם אתה כאילו...
אתה יודע, תשמע, קודם כל, אני לא יודע כמה להיכנס לדקויות של מספרים, כמה להיכנס לרזולוציה הזו של מספרים, של שכר של מאמנים. אני מאמין ששכר של מאמנים באזור שלי הוא, לא יודע כמה, בהרבה, אבל בוא נגיד קצת יותר נמוך משכר במרכז.
אוקיי, לא, גם זה לא הרבה, גם זה לא הרבה, גם זה פחות, סתם, אפילו אני אומר, יש נגיד מאמן בהתלמדות. נגיד, ואני, כן. והוא זה שמעביר את היסודות, הוא זה ש... והוא מקבל פחות, הוא לא מקבל, לא יודע, 100 שקל שעה, הוא מקבל 60.
כן.
עדיין זה כאילו, זה אקסטרה הוצאה, לכל שעה אתה מוסיף אקסטרה 60, פתאום לך כבעלים, כל שעה עולה 160 שקל ולא 100, אתה יודע, זה כזה, או, אתה יודע, 140 נכון. במקום 80, וכו'.
נכון.
אז נכון. כזה, לא, זה
יותר שעה. אז בוא נגיד
לא, ככה. לא צריך ממש, אני מבין את ההיגיון, אבל עדיין זה
מוסיף. אז אוקיי, אז אני אפתח את זה קצת יותר מזה. בוא נעשה ככה. מועדון שהסחירות שלו בחודש היא סחירות של, סתם ניקח דוגמה, באזור ה-50,000 שקל. יש מועדונים כאלה. Yeah. אז בוא נגיד 50,000 שקל, ונעשה מועדון שההכנסה החודשית שלו היא סדר גודל של 130,000 שקל. יש, מכאן אנחנו מתחילים לקזז את כל ההוצאות וזה, ואנחנו מגיעים שלפני משכורות, נשאר, הוא עומד עכשיו על משהו כמו 80,000 שקל.
80.
לפני משכורות, כן. לפני משכורות. אז מה-80 כן. האלה צריך גם להוציא את הרווח של הבעלים של המועדון, ואז כאן הבעלים של המועדון צריך לקחת את ה-30 הבדל האלה, ולהגיד איך אני מחלק את זה ביני לבין המאמנים שלי. ברגע שהרווח הזה יהיה אחרי כל ההוצאות, לפני רווח של המאמן, של הבעלים, לפני משכורות, יהיה 110,000 שקל, יש לו הרבה יותר מרווח תמרון, ופה הוא יכול להגיד לעצמו, אוקיי, כמה אני, לא רוצה להגיד מתפשר, אבל כמה אני מפנק בכוח אדם, וכמה אני יכול לאפשר יותר, וככל שהרווח או שההכנסה של המועדון יותר גבוהה מול ההוצאות, ככה הוא יכול יותר לשחק על העניין הזה של כוח אדם. מועדונים שיש להם סחירות של...
הכנסה של 130,000 שקל, סתם, רק בשביל כאילו... הכנסה של 130,000 שקל, אנחנו ניקח מנוי ממוצע ב-450 שקל, זה אומר שצריך סביבות ה-290-300 מנויים במועדון.
אוקיי, אז תעשה 250 מנויים. בוא נעשה 250 מנויים. אמרנו שזה כזה בערך ממוצע בארץ.
250 מנויים, ונגיד מנוי ממוצע, אני לא יודע, אנחנו... נגיד 450. היום הכל קצת עלה, זה 110,000 שקל.
נכון.
112.
אוקיי, 112.
מזה אנחנו מורידים 50, נשאר לנו 62,000 שקל.
62,000 שקל, יש לך בזה הוצאות מע"מ 10,000 שקל, יש לך...
יפ. כן, שנייה, נעלמת לי קצת. אופה, חזרת. כן, מה מורדנו עשירייה בערך, כאילו זה כזה קצת יהיה קצת פחות, כי יהיו משכורות וכו' ויהיו עוד הוצאות, אז נגיד נשאר 50.
כן.
נשאר 50,000 שקל. מתוך זה יש גם הוצאות, פשוט הוצאות, אקום, ביטוחים, פשוט כלליות, חשמל וכו' וכו' וכו'.
כמה הגענו?
עוד כמה, עוד 10. נוריד עוד כמה מתוך 50. אחרי שרדנו עוד 10, נשאר לנו 40. 40,000 שקל. 40,000 שקל לפני משכורות. אוקיי.
40,000 שקל לפני משכורות. מפה, אם עכשיו אנחנו הולכים על, נגיד, בעל מועדון, כמה הוא רוצה לתמחר את השעות שלו, את העבודה שלו, לא נכנסנו, לא הכנסנו בזה פרסום, כאילו, שזה גם כן חתיכת סכום, ויש בזה...
נגיד זה בתוך הסירייה של, של הזה, ויכול להיות שהסחירות היא לא בין 50, אז נגיד והפרסום היה שם. הוצאנו הפרסום.
יפה. בוא נעשה חישוב כזה כללי, בוא נעשה חישוב כללי של כמה עולה למלא את כל השבוע במאמן. יש?
יפ, נעשה כמה שעות יש לנו בשבוע?
יש, אצלי במועדון יש בכל יום 5 שעות.
6 שעות כפול, נגיד, כפול 6 ימים, כי בטח מוצר זה קצת פחות, או שישי זה קצת פחות,
נכון,
או שזה
נכון,
פושר
נכון, כקבוע. שישי זה פחות, שישי זה
אז
פחות.
אז נעשה 6 כפול 6, 36 שעות בשבוע.
כן. כפול
עלות ממוצעת היום למאמן זה סביבות ה... 100 שקל לשעה, בערך, לא יודע, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר.
אז קצת פחות, יכול להיות גם מהסיבה שאנחנו שני מאמנים בשעה, אז כאילו אפשר יותר להבין את העניין הזה, אתה מבין שזה לא כאילו מאמן אחד, אז אני אומר, בוא נגיד סדר גודל של...
70-80?
70, כן.
70, אז יש לנו 36 שעות כפול 70 שקל לשעה, בשבוע אנחנו מוצאים 2,500 שקל על מאמנים. כפול 4 שבועות, יצא לנו עוד 10, נשאר 30.
יפה. אז פה זה
במידה...
כן, 30,000 שקל, אני יכול להגיד לך שזה רווח פצצה, כאילו לבעל מועדון שהסחירות, כמה עשינו סחירות?
50. אמרנו, אולי קצת פחות, ואז הפרסום ייכנס לשם, אז עשו את 40-50,000 שקל סחירות.
נכון, אני יכול להגיד לך שזה...
שאלה פשוט, כשאני רואה את המספר הזה, האם זה שווה את זה? כי 30,000 שקל למי שלא עצמאי, כאילו לחבר'ה, אפילו לסחירים היום, אבל 30,000 שקל לעצמאי זה לא הרבה. תוריד קרן השתלמות, תוריד ביטוח לאומי, תוריד מס הכנסה, אתה נשאר פה עם...
תוריד את זה שאתה עובד כל היום.
השיט יונת, אתה נשאר פה עם 16,000 שקל. 17 אולי.
כן, משהו כזה. כן, משהו כזה.
אתה נשאר עם 16-17,000 שקל, ואז... כאילו השאלה שלי, שזה אחלה, כאילו, מה זה אחלה? זה סבבה לגמרי של משכורת, כאילו, אתה בסוף בעולם של היום, אבל האם זה שווה את ה... אתה מבין, את העבודה, את הכמות שעות, את להיות בעלים של המקום, את כל ה... אתה יודע, את ה... כאילו, זה קשוח. למרות שפה גם מילאנו את כל השעות במאמנים.
כן, מילאנו את כל השעות במאמנים, זה אומר שיש מאמנים, שזה די כמו מה שקורה אצלי, אמרתי. אז כאילו, זה די דומה. אז כאילו פה, באדם צריך להתחיל להגיד, קודם כל, איפה, אם הוא רוצה להגדיל את זה, אז הוא צריך להגיד איפה הוא מתחיל להגדיל את הרווח, או איפה הוא מקזז הוצאות. אני יכול להגיד לך שנגיד במועדון שלי, בקרוספיט קריית גת, אין לנו יותר מדי איך לגדול בכמות מתאמנים מהמספרים האלה, בגלל גודל המועדון ובגלל ההיצע שלנו של השעות, שאנחנו על שעות, כאילו משעה 5 עד שעה 10 בלילה, זה עיקר העבודה, והכמות מתאמנים, אנחנו לא יכולים להגדיל, סתם דוגמה, כאילו להכניס 30 מתאמנים ב-200 מטר, זה כבר מתחיל להיות לא נוח, וגם המוצר שהמתאמן מקבל נהיה קצת פחות טוב, אני לא רוצה להתפשר על העניין הזה, אז כאילו מצד אחד אנחנו שני מאמנים בשעה, שבהקשר של יחס ומקצועיות הרמה נשארת מאוד מאוד גבוהה, אבל נטו עניין של מקום, זה כבר מתחיל להיות פחות כדאי.
אנחנו ספרנו את זה עם מאמן אחד לשעה.
זהו, אז אנחנו ספרנו את זה עם מאמן אחד לשעה, שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמאמן השני בשעה הוא ברוב המקרים...
הוא הבעלים.
נגיד, הוא הבעלים. שפשוט נמצא, ולפעמים הוא מוביל את האימון, ולפעמים הוא פשוט...
לפעמים הוא עם היסודות.
לא רק עם היסודות, לפעמים הוא גם יכול להיות פשוט נמצא. אני נגיד יכול להגיד לך שאני משתדל שיהיו לי יומיים בשבוע, שאני נמצא במועדון, אבל אני כמעט ולא מאמן. אני נמצא במועדון,
ואני מאפשר פשוט... אם צריך אתה תיכנס, אבל אתה פשוט מסתכל על
זה. אני פשוט נמצא, ואני מאפשר לאנשים את הגישה אליי, לכל מה שבא להם לדבר עליו בחיים. אתה מבין? כאילו, אני חושב שכאילו, יש לנו במועדון באזור ה-50% מנויים, שמנויי הערכה גסה, 3+ שנים, 4 שנים. אתה מבין? זה המון זמן. זה, אחוז ההתמדה בקרוספיט קריית גת הוא אחוז גבוה. אז בגדול, מה שאני מאפשר, אני מאפשר גישה אליי, פשוט חופשית, לדבר על, בא לכם לדבר על תזונה, בא לכם לדבר על מה שלא עובד לכם באימונים, בא לכם לדבר, פשוט להיות כמו פסיכולוג שנמצא שם ומדבר עם אנשים, אתה מבין? זה משהו שכאילו יצא לי לדבר עם בן ברגרון, והחשיבות של הדבר הזה עלתה אצלי, שהבנתי כמה הדבר הזה הוא צורך של המועדון. שבסוף, אם אנשים באים בשבילך, אז הם רוצים אותך לא רק כמאמן שבסוף האימון נושא סיכום, מוחאים כפיים, ואז מיד back to back מתחיל האימון הבא, ואין להם גישה בפועל לבאנם שהם רוצים איתו את הכי הרבה אינטראקציה. אז פה אני מאפשר את זה. אני כן נמצא, אפשר לדבר איתי כמה שרוצים, בכל רמה, לא צריך לקבוע איתי איזושהי פגישה.
זה גם מדביק אותך אבל למועדון. כאילו, בגלל שאותם המתאמנים התרגלו לזה שאתה שם, לזה שאם יום אחד אתה תחליט, אוקיי, אני רוצה שזה פשוט יהיה יותר עסק, ואני אוכל לפנות 3-4 ימים בשבוע לעסק אחר, לעסק חדש. ממש, כאילו, אני... יהיה קשה לעשות את זה, כי זה פתאום לשנות את התרבות. שזה לגיטימי, זה פשוט, כמו שאמרנו, זה בסוף כל בעל בוקס יחליט מה הוא רוצה לפתוח. האם הוא רוצה שזה יותר כזה עסק שעובד בלעדיו, או יותר כזה עסק שהוא גם עבודה, אתה יודע, מין כזה.
נכון, אז כן עניין, יש פה איזושהי החלטה והקרבה שהבאדם צריך לקחת. כאילו, אתה יכול להבין, אוקיי, העסק שלי כרגע, קרוספיט קריית גת, סתם דוגמה, המועדון הזה יש בו 250 מנויים, שאני הפנים של המועדון, ואני נמצא פה כל הזמן.
מה הגודל במטרים של המועדון?
220.
זה הסטטיסטיקה הקבועה, כאילו.
זה מתיישר, אחי, זה מתיישר. כן, זה ממש ככה, זה ממש ככה. אז כאילו, אפילו אתה יודע מה, זה אפילו די ברמת המתאמנים לשעה גם ככה. כאילו זה באמת ברמה של 220 מטר, זה 20-22 מתאמנים, זה הכיוון, וזה מתחיל, תלוי במבנה של המועדון, אם זה ריג אמצע, אם זה ריג בצד, אם יש עמודים, אין עמודים, אבל המועדון שלי הוא קובייה. אתה מבין? אז כאילו אני בניצולת ממש מרבית של זה ממש ממש נוח. גם מבחינת איפה המאמן עומד, מאוד נוח לראות הכל. קיצר, בקטע הזה זה הכי, הכי נוח שיש. אני רוצה להגיד לך על הקטע של הימצאות המאמן במועדון, שמבחינת יתרונות של הדבר הזה, היתרונות הם ש... סתם דוגמה, אין דברים שקורים שבעלים של המועדון לא יודע שהם קורים. כמעט ואין. כאילו, אתה יודע, כל דבר שיבוא ויגידו לי, שומע, קרה משהו כזה וכזה וכזה, ראיתי שזה... אני יודע, הייתי שם. אז כאילו, וואה, נבוא, שומע, קרה ככה... כן, אני יודע, הייתי שם. אתה מבין? ואז כאילו, אתה יודע מי המתאמנים היותר בעתיים, מי המתאמנים היותר מובילים, מי המתאמנים היותר דורשים יחס, כי הם יותר שקטים ולא באים ושואלים ומחפשים כל הזמן אינטראקציה עם המאמנים. אתה יכול לייצר רגולציה לכל דבר שקורה שאתה רואה שהוא חריג. אתה יכול לטפל בבעיות מיד כשהן מתחילות. אתה מבין? זה לא כאילו אם עכשיו בעלים שלא נמצא, לא נמצא לשבוע או שבועיים, או בימים מסוימים, בעקביות לא נמצא בימים מסוימים, אז אפשר לראות, נגיד אני יכול להגיד לך שהייתה תקופה שלא הייתי מגיע ביום קבוע, וראיתי שעם הזמן הייתה איזושהי ירידה בכמות המתאמנים בשעות, עד רמה שכאילו פתאום התבטלה שעה. אתה מבין? כאילו זה היה ברמה כזאת. ואז אמרתי, אוקיי, צריך לטפל בזה איכשהו, כי אנחנו לא רוצים שזה ימשיך. אז כאילו אני באתי ותחזקתי, וזה פשוט הסתדר מעצמו. אז כאילו בעלים של מועדון שרוצה לא להיות, יצטרך לקחת החלטות, שזה אומר אולי, אוקיי, אז אני אומר שאני אלך לפתוח מקום אחר, או אני אהיה במקום אחר, ועל חשבון זה ירדו לי מהמועדון הזה עוד 10, 15, 20 אחוז במקרה הטוב. אתה מבין? כאילו אם זה ברמה כזו של 10 שנים להוביל, אתה כנראה גם עושה את הדברים די יותר טוב מכל אחד אחר, אתה מבין? אז כאילו לבוא ולהתפשר על ה...
שזה
על
לא אמור להיות ככה.
כן, אני מסכים איתך שזה לא אמור להיות ככה, אני היום כבר מבין את זה. אתה יודע, קרה לי מתאמנת לפני כמה זמן שהיא אמרה לי, תקשיב, זה לא נורמלי שאתה כל הזמן נמצא פה, זה לא נורמלי שאתה כל הזמן נמצא פה, אתה כל הזמן כאן, אין לך זמן למשפחה, אין לך זמן לחיים, אין לך זמן לזה, לך תבלה, לך תהנה, ואז כאילו הלכתי לאיזה חופשה, ואז יצא לי לדבר עם אותה אחת, היא אפילו לא שמה לב שהיא אמרה לי את זה, וגם אמרה לי, כן, אני לא באה שאתה לא נמצא. את רוצה שנעשה, כאילו, אני לא באה שאתה לא נמצא.
כי אני אומר, אם אתה ניגש לזה מלכתחילה, אני חושב שגם בגלל שאתה עוד מהמועדוני OG, שאתה יודע, התחילו ממזמן וממשיכים די באותו המקום, באותו המבנה, באותה העיר, באותו הקונספט. אז אני חושב שאתה יודע, היום כשנפתח מועדון, אפשר לקחת את כל הדברים האלה ולקחת אותם בחשבון ולהגיד, אוקיי, אני מ-day one לא הולך להיות כל יום, כל היום במועדון ולדבר עם כל המתאמנים. אני מ-day one אחפש מאמן שיקח את התפקיד הזה. אני מ-day one יהיה, ואז אתה יוצר כאילו תרבות שהמתאמנים לא מצפים שאתה תהיה שם, ואז עם הזמן זה גם לא... אתה מבין כאילו זה מין כזה, לך עכשיו לשנות את זה, זה עדיין אפשרי, אם אתה תרצה את זה, ואתה עדיין יכול כאילו לאט לאט לשים מאמן שיהיה, לא יודע, מנהל המועדון, ושהוא יהיה הפנים יותר, ואתה תהיה קצת במאחורי הקלעים, אבל שוב, זה עניין של רצון, כאילו זה, כל עוד זה מתאים לך, אתה נהנה מזה, ואני יודע שאתה נהנה מזה, אתה לא... יכול להיות שזה בגלל שאתה בקריית גת, ואין שם משהו, לא יודע, אין שם איזה לונה פארק או...
יש מצב, תשמע, אני חושב שקודם כל ניסיתי לעשות משהו אחר בשנים האחרונות, כאילו עד לפני שנה, כאילו סיימתי ללמוד ספורט תרפיה, והחלטתי שאני מתחיל לטפל. כשלפני שהתעסקתי בזה, כן היה לי את הפשן לעשות את זה, כן ראיתי משהו טוב בלעזור לאנשים לחזור לפעילות גופנית, כן ראיתי משהו טוב בלשקם אנשים מתאונות, פציעות וכאלה דברים, אחרי שהתחלתי לעבוד בזה, שזו הייתה העבודה היחידה שלי שהיא לא לאמן קרוספיט בעשר שנים האחרונות, פתאום הרגשתי שאני קצת מגמגם בכל מה שקשור לקבוע טיפולי המשך, כל מה שקשור לשווק את עצמי כמטפל, אפילו בלחזור ללקוחות, לחזור לאנשים שפונים אליי עם רצון לקבוע תור, ופתאום מצאתי את עצמי אפילו מתחמק מזה. ואז אמרתי, מה קורה? כאילו, יש לי קליניקה, אנשים פונים אליי, אני חשוף לזה, אני בעלים של מועדון קרוספיט, אני מאוד מוכר בקריית גת בעניין הזה של ספורט וכושר, ואנחנו יודעים איך זה קורה במקומות קטנים, פשוט בן אדם אחד שעוזרים לו הולך ואומר לכמה אחרים, ואז אתה תמיד תשב להם בראש כשהם יצטרכו, וזה קורה מעצמו, כל הדבר הזה, ולא מצאתי את אותו, זה פשן. לא מצאתי את אותו סיפוק במה שאני עושה, למרות שהיה בזה אחלה כסף, וכן הרגשתי שאני גם מצליח בזה. אבל כאילו, אני חושב שבסוף הצלחתי להבין שההצלחה היא שונה. היא לא אותה הצלחה להצליח בתור מאמן, שמה שהוא רוצה זה כל הזמן שאנשים יחזרו אליו, לעומת הצלחה של מטפל, שמה שהוא אמור לרצות זה שאנשים לא יחזרו אליו. אתה יודע, כאילו, מטפל טוב זה... מטפל שלא מגיעים אליו המטופלים בהמשך. כאילו, אתה יודע, אחרי שניים, שלושה טיפולים, פשוט המטופלים הפסיקו להגיע, והם הפסיקו להגיע כי נגמרו להם הכאבים, כי עזרתי להם. ואז צריך להחליף כל הזמן את ה... אתה מבין? זה כאילו כל הזמן לחיות אנשים חדשים. העולם הקליני הוא כל הזמן אנשים חדשים בקטע הזה של הטיפולים. כאילו, אתה לא מטפל בבן אדם 10 שנים, ואתה כן מאמן בן אדם 10 שנים. אתה רואה את כל התהליך שהוא עובר. אתה נהנה לראות אותו כל יום, אתה יודע. זה אחרת פשוט.
אני, להגיד לך את האמת, אני גם הייתי מאוד כזה, במיוחד בליווי מרחוק, זה מה שאני עושה, הייתי מאוד בראש של כזה, זה, אני רוצה לעבוד עם אותם מתאמנים, לאורך שנים, אני כאילו, היו תקופות שאני גם לא, כזה סוג של לא חיפשתי עוד מתאמנים, אמרתי, לא, לא, זה אלה החבר'ה שלי, אני עובד איתם, ולא יודע, בזמן, לא יודע, בשנה וחצי האחרונות, שנה האחרונה, הגישה שלי קצת השתנתה. יהיו לי את החברה הקבועים, ואלה שאני, לא, לא, זה מזמן, אבל יהיו לי את החברה הקבועים, שאני עובד איתם, והם איתי שנים, אתה יודע, יש לי, הממוצע שלי, אצלי בליווי, הוא שנה ושש, כאילו, שמתאמן נשאר איתי, זה ממוצע, ויש לי חבר'ה שהם חמש שנים, ויש לי חבר'ה שיודע, אחרי שלושה חודשים עוזבים, אז בסוף זה ממוצע, אבל אני הבנתי, זה היה מציק לי קצת פעם, שהייתי כזה, היו באים מתאמנים, כמה חודשים, די, שישה חודשים, ואז חותכים, אחרי זה, RFA, שימו את RFA, זהו, מספיק, אני רוצה משהו אחר. זה היה מציק לי, והיום לא. היום אני מסתכל על זה כאילו, בוא, אני פותר בעיות. אתה צריך אותי לחודש, כדי, לא יודע מה, להשתפר בהליכת ידיים, דרך ליווי מרחוק, או אתה נפצעת, ועכשיו אתה רוצה איזשהו תוכנית שיתתאים לך לתקופה, בוא, בכיף, תבוא אליי, תפטר אותי אחרי חודש, הכל סבבה. זה מה שאני עושה, אני פותר לכם את הבעיות, צריך אותי לתקופה ארוכה, שאני איתך שם, אתה יודע, גם אנשים שהם הרבה זמן איתי לרוב, הם לא מחפשים, ככה אני רואה את זה, הם לא מחפשים את הפידבק על הסרטונים, על כל, אתה יודע, כל סנאץ', הם יותר מחפשים את זה שהם יוכלו לשלוח לי, יודע, אי ולד, אני טס שבוע הבא, אז בוא נראה שהשבוע הזה, זה יהיה שבוע אולי קצת רצי, הייתה שבוע הבא, יש לי חופשה של חודש, איך אני מתאמן עכשיו, ואז אני אתאים את זה, ואנחנו נגיד, טוב, סבא, אז אתה תעשה איזשהו שבוע מאוד עצים, ואז יהיה לך כזה דילוד שאתה פשוט תנוח, ויש לנו תקשורת איתי, החבר'ה ותיקים יותר זה יותר זה, ופחות ההידקויות כאלה של כל תנועה, ומה עשינו בדיוק yeah. באימון ואיך זה עובד. אז כן, זהו, היום הגישה שלי השתנתה בכזה של, לי אין בעיה שיבואו אנשים, יהיו כמה חודשים וילכו. אני הפוך, אני אומר, בוא, תבוא ותפטר אותי כשאתה לא צריך אותי, אל תשאר פה כדי סתם, כאילו, לא יודע, לבזבז כסף, ותבוא, תעשה את מה שאתה, תשתפר מה שאתה רוצה, ואם אתה כאילו, ואם זה יספיק לך, יאללה ביי, הכל סבבה, מגניב, תחזור אליי אחרי זה, כשיהיו לך עוד בעיות, כשיהיו לך עוד דברים שתרצה שאני אפתור לך, שאני אעזור לך להשתפר בהם. מין כזה,
יכול להיות שזה משהו בקטע כמה אישי אנחנו לוקחים את הדברים, אתה מבין, אני כאילו, אני במקום של...
אני חושב שבליווי אישי זה מאוד אישי.
זה אישי, לא, לא, זה אישי, אני לא מתכוון...
זה לא מועדון של 200 איש, זה כזה 30 איש שאתה איתם בקשר יומיומי.
אז אני אגיד לך קצת, מה קורה. אני יודע שיכול להיות שיש, אני לא רוצה להגיד אין. אתה יודע, למדתי שאין דבר כזה, אין דבר כזה, אבל אני יכול להגיד לך שאני לא יודע כמה בעלי מועדונים מכירים דקויות אצל המתאמנים שלהם במועדון ברמה שאני מכיר. כאילו, אני מכיר, אני יודע משקלים של מתאמנים במועדון שלי ברמה של כמה תרגילים. אני יודע איך לדמות למתאמן סטימולוס של אימון ברמה, אני חושב שכאילו אם היה אפשר לתאר אותה ולעשות כזה כמו איזושהי הדמיה של איך הוא יזוז במהלך האימון, אני, עם הזמן, במיוחד בקרוספיט, שזה לא סט משקל מנוחה, אתה מבין שזה הרבה יותר מורכב מזה, כי אתה יודע בדיוק איפה החולשה והחוזקה של כל מתאמן בכל אימון, כולל גם שילובים של תרגילים, איפה זה יבוא לטובתו ולרעתו. זאת אומרת, המורכבות כאן היא הרבה הרבה יותר גבוהה מסתם דוגמה לעשות סט ומנוחה, או פשוט להגיד משקל עבודה בתרגילי כוח. אתה מבין? לדמות סטימולוס נכון? זה הרבה הרבה מעבר. אז כאילו, אני חושב שהדבר הזה, זה הדבר שאותו לקחתי הכי רחוק בעקבות ההימצאות שלי במועדון. אני יודע שמתאמן הוא סופר חזק, ואני חושב שלתת למתאמן משקל עבודה באימון על בסיס RM1 באיזשהו מקום זה כבר לעשות עוול, כי המתאמן הזה מעשן קופסה וחצי ביום, ובסוף הוא לא יוכל להמשיך לזוז אם אני לא אשנה לו מספרי חזרות וכאלה, אתה יודע, הלוואי שהוא יפחית, כי זאת העבודה הכי זה, אבל בסוף, כאילו, אני רוצה לתת למתאמן חוויה הכי טובה ולתת התאמות ברמת ההיכרות הבסיסית, זה לעולם לא יהיה אותו דבר כמו לתת התאמות למתאמן שזה כמו שאתה נותן התאמות למתאמנים שלך, כי אתה רואה אחד לאחד מה הם עושים, איך הם עוברים, מה התוצאות שלהם, אני רואה מה התוצאות של המתאמנים שלי, ואני רואה גם במהלך האימון, אני חווה מה שקורה פה. אני מסתכל על המתאמן, אני רואה שכל פעם שהוא יורד מהמתח, או כל פעם שהוא בא לעלות למתח, לסט של 10 צ'סט או בר, הוא צריך לעמוד חצי דקה לפני זה. לעמוד פשוט חצי דקה. יש לו חוסר ביטחון בלעלות, או שהוא פשוט לא יכול להגיד לעצמו, אני אעשה את זה 2-2-2 או 3-3-2-2. תבין, הוא פשוט אומר, אני אנוח דקה, ואז אני אעלה ל-10. ואלה דברים שבלי לראות אי אפשר לשנות. אתה מבין? וזה לדעתי ה-game changer הכי גדול בהימצאות של המאמן במקום, וזה מה שם אני לוקח.
כאילו, זה לא...
מאמן קבוע, כן, כן, כן.
זה מה שאני אומר, זה לא חייב להיות הבעלים, אבל כן, אני מכיר את זה אפילו לעצמי. כן, כשהיה לי מועדון, בדיוק אותו הסיפור. מאמנים שם בלי שעות, אני ומרק, ואנחנו היינו רוב הזמן המאמנים. אז אתה מכיר את כולם, אתה מכיר את המספרים, אתה זוכר את ה-TPR'ים, אתה זוכר את התוצאות אופן, אתה כאילו מגיע מישהו, אתה כזה, אתה יודע בדיוק מה הוא צריך, אני יודע בדיוק מה הוא יעשה באימון הזה, ואני אכריח אותו
לא מדבר עם מתאמנים באחוזים. מדבר איתם במשקל.
אבל גם כשהייתי פשוט מאמן הרבה שעות, גם לא במועדון שלי, כשהייתי פשוט מאמן בסיינסן, שסיינסן נפתח, ואז פשוט הייתי מאמן שם הרבה שעות, אז גם הייתה אותה תחושה, כי אני הכרתי את כולם, היו אנשים שהעברו אותם יסודות, ואז הם התאמנו בקבוצה, ואז אני פשוט הייתי זוכר, בלי לרצות לזכור, הייתי כזה, אה, הוא ככה, הוא, זה הבקסוט שלו, זה מה שהוא מצא שבוע שעבר, זה מה שכאב לו לפני שבוע, זה מה ש...
ואני אגיד לך פה מילה שאני יודע, שאתה עושה את זה בין המאמנים שעושים את הדבר הזה הכי טוב בישראל. אני לא חושב שכאילו, אני לא חושב שיצא לי להתקל עם הרבה מאמנים, ואני ביקורתי בהקשר, כאילו, אני לא אומר את זה לאנשים, אבל כשאני רואה דברים שמאמנים עושים, ישר כאילו זה עולה לי ואני אומר, מה? וואו, למה לעשות את זה? וכל מיני כאלה, אז כאילו, גם בהקשר של, אם כבר בנקודה הזאת אני אגיד לך, שגם בהקשר של תוכן של אימונים, וגם בהקשר של הסגנון כמאמן, אני חושב שאתה המאמן שאני מתחבר לדרך שלו ולסגנון עבודה שלו, בכתיבה ובהגשה של הדברים, ברמה הכי גבוהה שיש. ובגלל זה אני עכשיו פתאום רואה שאני אומר עצמי, כאילו, פשוט לא היה לי אפילו בראש את זה שעברת בדיוק את מה שאני עובר עכשיו ברוזוואלי. זה בדיוק מה שהיה קורה שם. כאילו, היית אז כבעלים. אני לא יודע כמה ב-CNSN זה באותה רמה, אבל כבעלים, אתה לוקח את הדברים, אם זה באמת חשוב לך, אתה לוקח את הדברים, אתה חי אותם. אתה חי אותם.
היום פחות, כי אני פשוט לא מאמן את אותה כמות השעות. היום אני מאמן 6 שעות בשבוע. כאילו זה אז אני לא מכיר הרבה אנשים, אני לפעמים מגיע לאימון ואני כזה, אוקיי, לא אמרו לי שיש לי מישהו לאימון ניסיון, ואז אני בא למישהו ואני כזה, כמה זמן אתה מתאמן פה? כי אני לא רוצה את פתאום. זה האימון השלישי שלי. סבבה, טוב, אני בלעד, בוא מכיר, אבל הוא כבר לא בניסיון, הוא כבר עבר את היסודות, אבל אני פשוט לא מכיר אותם, כי לא יצא לי לפגוש אותם, אנשים שמגיעים רק בבוקר, ואני מאמן רק בערב, אז אתה יודע, זה אחד משני, גם אם הייתי רוצה, אני לא באמת יכול להיות כל כך אישי, כל כך להכיר כל אחד. בוא נחזור קצת למספרים, כי אמרנו, הסחירות של 50,000 שקל, זה יושב לי בראש, אני אגיד לך למה, כי סחירות של 50,000 שקל, סתם, אמרנו שהמקום הוא 250 בערך, נגיד, למקום של 200 מנויים, 200-250 מנויים, זה מקום של צוותה 200-250 מטר, כמה, מה היום העלויות של, של, של שטח, כאילו, לסחירות? כי כאילו, אם אני אומר בו, 250 מטר,
זה 200 שקל למטר, זה 200 שקל למטר, זה
מחיר. תחשוב שברוז ואלי היינו משלמים, תלם, הזכירות של, על 200 מטר של מקום, של כלום, איזה 40, 35, 40 שקל למטר, כאילו משהו כזה.
לא, זה מחיר חריג, אין מחירים
כאלה. היום זה כמובן, זה לא קיים.
באזור התעשייה משלמים היום 100 שקל.
וזה אזור תעשייה, אבל הם כבר עברו מזמן.
לא משנה, היום אזור תעשייה זה 100 שקל, אחי. אזור תעשייה היום זה 100 שקל. 100 שקל, אזור תעשייה.
100 שקל, באזור תעשייה.
באזור תעשייה.
גם בקריית גת?
גם בקריית גת. אני אומר לך מחירים אמיתיים, אני לא אומר, זה לא מחירים כאילו.
כן, 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 לא, אני פשוט, קריית גת, קצת רחוק מאשדוד, אמרתי, אולי יותר זול. אבל עדיין, גם זה 100 שקל למטר, זה עדיין 25 ולא 50.
זאת אומרת, זה יכול להגיע לאזור ה-100, כן, כן. זה יכול להגיע, בוא נגיד, לאזור ה-140, 150 פלוס ארנונה, כאילו. לא כולל ארנונה. לא כולל מה.
כן, זה, אנחנו לא חישבנו שם ארנונה בסחיר, כאילו, סוג של לא חישבנו, חישבנו זה בפנים. אבל כן, אבל זה יוצא קצת פחות מ-50, בוא נגיד ככה, אני חושב
כן,
שהיום למועדון קרוספיט זה דיל, לא יודע אם זה דיל טוב, אני חושב שבסוף, נראה לי גם דוד בן דוד דיבר על זה באחד הרילים שלו, של אלכס הרמוזי, שהוא עושה עכשיו שם עם הרקע המטושטש, אבל אני חושב שאחד הדברים שהוא אמר, שזה באמת בעסק כאילו מצליח, זה במיוחד במועדון, זה סחירות, אם אתה מוצא נכס שקל להגיע אליו, יש לו חנייה, לאנשים לא קשה להגיע לשם, והסחירות היא נמוכה, אז אחוז הצלחה כאילו בקרוסיט, אני לא חושב שיש הרבה מועדונים בקרוסיט שנסגרים פשוט כי לא מגיעים מספיק מנויים, גם אתה לא טוב בשיווק, גם יש לך זה, אתה עדיין בסוף צובר את המתאמנים האלה לאט לאט. אז כאילו הדבר העיקרי שהעסק ייפול או יקום, יכול להיות שזה לא הסיבה לזה שהעסק יהיה הכי רווחי ולא יודע מה, אבל זה הסחירות. אם הסחירות שלך היא לא גבוהה ביחס לשטח, אז בגדול כל מודל עסקי יעבוד שם, אבל אם הסחירות היא גבוהה, אז אתה... אז מספיק,
בנוסף גם, עוד קטנים, דבר מספיק, שאתה
מספיק, מספיק שהשיווק הוא לא מספיק טוב, מספיק שהשימור לקוחות לא מספיק טוב, אתה בצרות. אז כן, אני חושב שבסופו של מי שפותח מועדון היום, אז סחירות זה, כמו שדויד אמר, זה החלק הקריט, ומשם כל השאר.
אז זהו, אז במועדון שלי, אני יכול להגיד לך, המועדון שלי נמצא היום, אני, מה שאני עשיתי לפני 8 שנים, אני פניתי לבית ספר שהוא בניהול עצמי, ואמרתי להם, יש לכם אולם שהוא לא שמיש, הוא פסלו אותו בגלל ליקויים של בטיחות, זה די דומה למה שיפתח, okay. כאילו למודל של יפתח, אני באתי, אני אמרתי להם, אני רוצה להשמיש את האולם, אני השקעתי בו משהו 150,000 שקל, ועשיתי איתם חוזה, ל5 שנים, ואז לעוד 5 שנים, ואני משתמש באולם עם שכירות, שהיא שכירות שאי אפשר למצוא היום. כאילו, זה לא משהו שאפשר למצוא, ואין מחירים כאלה של שכירויות, אבל אני, בוא נניח, כאילו, אני אשאיר לך על הדמיון את העניין של המחיר השכירות, אבל זה מחיר שכירות שהוא שונה ממה שאנחנו מדברים עליו והמספרים שדיברנו מקודם. כן, שונה לגמרי מהשוק. אחד. שתיים, המקום הוא מבנה שנמצא במרכז העיר. המקום הוא מבנה מבודד מבחינת לאן הוא מחובר. יש לי 4 קירות שהם מבודדים לגמרי מכל מבנה של חנויות, דירות, מגורים, הכל מנותק. יש לי חצר עם
מגרש. אף אחד לא מתלונן על שזורקים אותות.
אף אחד לא מתלונן על שזורקים אותות, אף אחד לא מתלונן על מוזיקה, חמסה חמסה, כן, אתה יודע, אני קצת פותח את הפה פה, אבל אני אומר זה כאילו, אתה יודע, באמת, טפו טפו, אין שום דבר. יש לנו חצר שהיא סגורה, המקום לא נגיש לכל עובר שיכול לעבור ליד הדלת שלנו, המקום מוקף בגדר וחצר סגורה. יש לנו גישה לריצה ברמת הדלת של המועדון, ממנה מתחיל 400 מטר. זה דומה כאילו בהתנהלות אימונים, זה כמו גראז'ים כזה בארצות הברית, שפשוט הם פותחים את הדלת והם בריצה, אתה מבין? בנוסף לזה יש לנו תנאים של שכירות, תנאים נוחים, מבחינת כל מה שקשור לרשויות, שיתופי פעולה, שאנחנו עושים דברים שהם כאילו יתרון אדיר. אנחנו מעבירים לבית ספר שעות מערכת באזור ה-8 עד 12 שעות מערכת של קרוספיט לילדים בבית ספר, שהם שעות, וואלה. שעות במקום שיעורי ספורט, כן. כאילו הבית ספר משלם וואו, לנו כן, על
זה,
שיעורי
זה
ספורט.
זה די מטורף.
אז אנחנו עושים, זהו, אז תחשוב שכאילו הילדים פה בבית ספר הזה, יש להם גם כיתת מצוינות, שזה קבוצה של מתחרים שמתחילה בכיתה ג', ויש להם גם עוד 2 קבוצות, קבוצות שהן רצות במהלך השנה, של ילדים שפשוט מתאמנים במקום שיעורי ספורט, אז זה כמו בשבילם חוג קרוספיט. אתה מבין? אז כאילו זה מה שהם עושים. זהו, אז כל הדבר הזה, כל פעם, כאילו אחת לתקופה אני אומר לעצמי, טוב, הגיע הזמן ללכת למקום חדש, הגיע הזמן ללכת למקום חדש, וכל פעם שאני הולך ומחפש, אז כאילו אני כבר סוג של ערוך למחירים שיש בסחירויות, ואני מבין שזה דורש פשוט תוכנית עסקית אחרת לגמרי, זה כאילו, פשוט לא אותה תוכנית עסקית, זה כאילו, אני אומר לך עכשיו, בוא קח עכשיו, זה זורק לך משהו כללי, קח 35,000 שקל, עכשיו בוא תחליט איך אתה מכניס אותם. אתה מבין מה אני אומר? זה כן. סדר גודל של ההבדלים שצריך לחסות עליהם. אז כאילו, ועכשיו שאתה שואל אותי, אז איך אתה מצליח להיות כאן כל היום, וגם איך אתה מצליח לדאוג לזה שהתחזוקה של המועדון תהיה ברמת הטופ טופ טופ, שאין פה דבר כזה שפדל נשאר שבור ליום אחד. שקונים כל דבר לפני שהוא נהרס, שאם בא לנו להחליף או לפנק את המועדון באסולט ראנר, או אתה מבין, אז יש מאיפה להוציא את זה. יש מאיפה, כי אתה פשוט אומר לעצמך, טוב, אז החודש הזה אני פשוט אקח קצת פחות רווח. זה לא שהחודש הזה אני אקרא את הצורה שלי, ואני אזיע, ואני אעשה מהלך התאבדותי וישלם 7 תשלומים. אתה מבין? אז כאילו, בסוף מועדון כן. שצריך לחיות על הקסקס, מנהל את עצמו על הקסקס, וזה גם אקרמן דיבר גם על זה, שהוא אומר כאילו, בסוף אם אתה לא באמת באמת מרוויח מזה, אתה פשוט תתחיל למשוך ממקומות שהם קשורים למנויים שלך, שהמנויים שלך ירגישו את זה. וזה,
כן, אתה לא תחליף את המכשיר,
זאת הבעיה.
כן.
ואז, ופה מתחיל הכדור שלג הזה, שכאילו מתאמן מרגיש, וואי, כמה זמן לא החליפו פה את הבמפרים, נמאס לי מהבמפרים האלה, כבר מתנדנדים כמו לא יודע מה. וקרוספיט כרגע מחליפים את הבמפרים של העשיריות כל פחות משנה. כל פחות משנה, אחי, אנחנו מחליפים את הבמפרים, כאילו, אנחנו מחליפים פה ציוד בקצב מסחרר, המוטות שלנו מתוחזקים ברמה הכי טובה שיש, הכל פה כאילו ברמת ה... לא חוס... אף מתאמן לא מרגיש שחוסכים משהו על המועדון, אתה מבין? אז, כן. אז יש
אבל זה, זה, בין... זה סצנריו, זה סצנריו מאוד כאילו ייחודי.
קיצוני.
אם מישהו,
ייחודי.
אתה יכול שזה ייתן למישהו, יכול שזה ייתן למישהו רעיון, ללכת לבתי ספר ולחפש, אבל זה נשמע כמו משהו ש... אתה יודע, אני לא רוצה היום לפתוח מועדון, אבל אם אני אמצא כאילו כזה נכס שבו אני יכול, אתה יודע, עם זכירות נמוכה ומבודד וכו וכו וכו, אז כן. זה כזה סוג של, בוא נע, אני אפתח מועדון כנראה. כאילו זה פשוט,
נכון,
זה
נכון.
פשוט מה שאתה לא יכול...
זה הסיבה שגם אבל, קשה לצאת. זה... אני מחפש כאילו מקומות, ואז אני כל פעם שאני הולך למקומות, אז אני אומר, טוב, נגיד סתם דוגמה לפני חודש, אז ראיתי איזה מקום שהיה צריך לעלות איזה 50 מדרגות, משהו כזה, בשביל להגיע לכניסה, ואז אמרתי לעצמי, טוב, זה אחד, שתיים, המקום פה הוא בלי חניות, אני אומר לך, יש לי פה חניה ברמה של מגרש כדורגל, באמת, כאילו, אני לא יודע למצוא חסרונות יותר מדי במקום, אתה מבין? אז אני אומר לעצמי, טוב, אז מפה למהר ללכת, אם זה בשביל משהו שהוא לא יותר טוב, למה לעשות מהלך כזה? אתה מבין? זה גם יוצא לך הכי רווחי, זה גם יוצא לך שכאילו, בוא, מתאמנים, תתחילו לחפש מה החסרונות במה שיש לכם כאן. אתה מבין, אני לא חושב 10 פעמים על החשבון חשמל שלי, אני לא חושב אם להדליק, לא להדליק, אין פה בכלל את החשיבה הזאת, אני כאילו אומר לעצמי, קחו מה שאתם רוצים, כאילו הכל שלכם, תשתמשו ותתפנקו ברמה הכי קיצונית שיש. כאילו, יאללה. אתה מבין, ואני מרשה לעצמי להזמין את המתאמנים שלי, את כל המתאמנים שלי פעמיים בשבוע, לבירות לכל המתאמנים בשעה, ולהיות איתם וליהנות איתם. וגם, זה עונה לנו על התשובה הראשונה, שכאילו עליה דיברנו, על כל העניין של 1,000 שקל לשעה. אז כאילו, עכשיו אנחנו מבינים למה יש פה יד רוחצת יד, שכאילו אני גם מצד אחד מאוד נהנה מזה. הסיפוק פה הוא אדיר מבחינתי. אני חושב שגם אם זה, אני לא רוצה להגיד לך שאם זה לא היה ככה, ואם זה היה חצי מזה, אז זה היה אותו דבר, אבל יש פה שילוב של השניים, שכשבן אדם מרגיש שהוא מגשים, אבל יכול לאפשר לעצמו גם אחר כך כאילו ליהנות מזה
ברמה... מתוגמל היטב.
מתוגמל היטב, אז הוא אומר, טוב, מה עוד כאילו, מה עוד? מבין? אז יש פה את כל מה שצריך בשביל הקומבינציה.
עכשיו זה מתחבר ל1,000 שקל לשעה.
יופי, עכשיו זה מתחבר.
כן, תשמע, באמת שכאילו דיברנו על זה, וכמו ששאלת, אם היית מרוויח 1,000 שקל לשעה, אם היית באמת נמצא במועדון כל השעות האלה, זה כאילו שגן, כאילו, כמו שאתה מתאר.
נכון.
אתה יודע, יכול להיות שבאמת לא הייתי מחפש, כמו שאתה יודע.
אז כאילו, אז אני אומר לעצמי, אז
בואו, לא הייתי מחפש, אבל כזה, לא הייתי מחפש לעצמי איזה הרפתקאות חדשות, אם אתה יודע שהמועדון זה מרוויח טוב, אתה מתוגמל טוב, וכל מה שאתה צריך להמשיך לעשות זה להמשיך סוג של להיות שם ולהשקיע במקום, ואתה יודע, לראות מה אתה יכול לשפר עוד קצת, וכו וכו.
לגמרי. יכול להיות שזה מתחבר לעניין של שימור מול תחלופה, כי כאילו, נגיד סתם דוגמה, אני משווה את עצמי למועדון שהוא בסגנון התנהלות של White City, שאני אומר לעצמי, אני סתם דוגמה, יש לי 230 לקוחות, אז אני אומר לעצמי, אני רוצה, מתוך ה-230 לקוחות האלה, להמיר אחוז כמה שיותר גבוה ללקוחות שהם ארוכי טווח. זאת אומרת, אני רוצה שיהיו פה בעוד, סתם דוגמה, בעוד 3 שנים, שיהיו פה 200 לקוחות של 5 שנים ותק, שאני יודע גם שהם day in, הם לא הולכים להפסיק לעשות פרוסטיט בזמן הקרוב, אתה מבין? הם מקבלים מוצר טוב, הם במחיר, אני לא יודע כמה יש מחירים כמו המועדון שלנו, פרוסטיט תירת גת, כאילו המנוי שלנו, המנוי שנתי עולה 300 שקל לחודש. אז כאילו,
אתה מבין? אוקיי, זה לא 450, כמו שספרתי, אז זה פחות.
זה הרבה פחות, זה הרבה פחות. כן, אבל אתה יודע, הכל פחות. אז כאילו, אתה יודע, אם אתה מוריד בזה ומוריד בזה.
כן, כן, כן. אז אתה מוריד את הסחירות, ואז פתאום זה מסתדר.
זהו, זהו. אז כאילו, אז אני אומר...
אני חושב שכל מה שקשור לריטנשן, זה בסוף גם עניין של אחוזים. כאילו, כשאנחנו מדברים, אוקיי, יש לי, לא יודע, עזיבה של 3%. ואתה אומר, אוקיי, 3% מ-100 מנויים זה 3. 3% מ-200 זה 6. 3% מ-1,000.
סבבה לגמרי.
אני מבין, זה כאילו... ואז גם התחלופה צריכה להיות הרבה יותר גדולה, גם אנשים נשארים, עדיין, ריטנשן של 95% מועדוני קרוספיט זה ריטנשן טוב.
כן.
אז 5% לפה או לשם, הם יעזבו, גם מועדון מדהים, כי אנשים עוזבים, כי אנשים פתאום עוברים מקריית גת לבר שבע, כי כן. לא יודע מה, כאילו מיליון אחד דברים.
אבל אז, שזה יהיה מקרים התחלופה, כאלה. שזה יהיה מקרים כאלה.
זה, לא, אז התחלופה עדיין תקרה, ואתה רוצה, אתה תמיד רוצה כאילו בשיווק ובהכל שיגיעו מספיק מנויים בשביל להחליף אותם, או שתמשיך לגדול, או שאף פעם לא תירד כאילו במנויים. ובמועדון גדול, כמו שאמרת, White City, אתה יודע, מועדון ענק עם הרבה מנויים, אז גם זה 95% retention, עדיין עוזבים הרבה מנויים, כי כי הכל מדהים, אבל הם עוזבים את תל אביב.
בהתחשב בזה ש 95%
ואז צריך להחליף אותם בהרבה מנויים, אז תמיד זה, אז גם הוצאות שיווק, גם כל ההתעסקות הזאת היא הרבה יותר קשוחה. בסדר, זה עניין של, אתה יודע, כזה, לאן כל אחד לוקח את העסק שלו. תשמע,
ההוצאות שיווק בקרוסית קריית גת הן קרובות לאפס.
אולי, תוסיף הוצאות שיווק, תוכל לקחת יותר חופשות.
זה על זה עכשיו, זה הנושא.
מתי, רגע, אתה כבר עשית לבל 3?
לא, אני ממש בדרך, אני לומד.
יאללה, צריך לעשות, אני פספסתי את המועד עכשיו שדוד הלך, כי טסתי לדובאי קצת, אבל צריך,
כאילו, אני חשבתי כאילו על הטיימינג.
עכשיו גם ירד לי קצת החשק מלעשות, כי פתאום זה נהיה פחות מגניב, לכולם יש. לכולם יש. ולפני חצי שנה זה כזה, לבל 3, ועכשיו, לכל השני, לכל מאמן שני יש פה לבל 3. סתם, יש כבר, יש סתם כל 12 בארץ, אבל עדיין.
אני חושב על זה שיש לי, כאילו, אני עכשיו ממול הלבל 2, אז יש לי עד פברואר 2025. אז כאילו אני אומר, אולי אני אתזמן אותה קצת בזמן, אתה יודע.
כן.
את הלבל 3,
כי צריך לעשות גם ככה. הסתכלות של תהליכים של מתי לחדש זה... כאילו תמיד אומרים שזה לא הסתכלות נכונה, כי כאילו אתה אומר, אמור לעשות לבל 3 כדי להתפתח וזה, אבל בסופו של דבר אין מה לעשות, התוקף הזה של לבלים, הוא גורם לך לחשוב על רגע, מתי התוקף נגמר, אני אעשה את הבא, זה כזה, זה מוביל לזה.
אני לא חכה עד, אני לא חכה לחודש האחרון, אבל...
כן.
בסדר.
טוב, אנחנו כבר איזה 50 דקות בתוך הפודקאסט, נראה לי כזה wrap it up, שבסוף, איך אני הייתי מסכם את זה? להיות one man show בתוך המועדון שלך, זה אפשרי. אם המועדון שלך בנוי סביב מועדון כזה אינטימי ולא גדול, ועם הסחירות מסתדרת. כאילו, עם המחיר של סחירות הוא מסתדר. ככה אני רואה את זה. ואז אתה באמת יכול ליהנות מזה שאתה מרוויח הרבה, או מספיק, הרבה, אתה יודע, זה כל אחד, what is your number, my number is more, אז הרבה זה לא, לכל אחד הרבה זה הרבה שלו, אבל אתה מרוויח מספיק בשביל, כאילו, לא... לא לדאוג ליום יום, ולדעת שאתה משאיר קצת בצד, ואתה אולי משקיע בעוד, לא יודע מה, בקרן השתלמות שלך, או באיזה S&P 500, קצת יותר, ומצד שני, בגלל שאתה מרוויח טוב, אז אתה גם נהנה מכל שעה, כי אתה באמת יודע, אתה פשוט חי טוב, ואז אתה יכול באמת ליהנות מהשעות האלה, שאתה מעביר במועדון, ולא לסבול, כי אני פשוט, לי זה מתחבר לתקופה
הראשונה. אתה לא שואל את עצמך יותר מדי פעמים, זה שווה לי את זה, 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 זה לא רץ, כאילו, זה מגיע אחת לחצי שנה, זה לא מגיע אחת ליום, או אחת ליום, או שלושה ימים.
כן. אגב, שזה היה תמיד הטיפ שלי לכל מי שיצא לי כזה להתייעץ, לא להתייעץ, אבל כל מי שיצא לי להתייעץ לו קצת על פתיחת מועדון, ודיברים כזה, רגע, מה לפתוח, איך לפתוח. ואז תמיד, גם שאני לא נכנסתי למספרים שלו, לסחירויות וכאלה, הטיפ הראשון כזה שאני זורק, זה תוודא שבתקופה הראשונה, אתה שם מספיק כסף בצד, כדי שתוכל למשוך משכורת טובה. כאילו, ליטרלי, פשוט תיקח הלוואה בעוד 100,000 שקל יותר, כי תדע שה100,000 שקל האלה זה ילך למשכורת שלך, כי אם אתה תפתח מועדון, והכל יהיה סבבה, מנויים מסרפים, אבל אתה לא תמשוך משכורת טובה, אתה תשבר מנטלית. אתה תשבר מנטלית כל כך מהר, כאילו גם היום התקופה היא קצת שונה, פעם יכלת, אתה יודע, כאילו, יכלת להיות בן 24, לפתוח בוקס ולחיות אצל ההורים. ואז אתה היית צריך 3,000 שקל רק שיחסר לך את הדלק, כי אתה גם ככה מעביר את כל הזמן במועדון. אבל היום אנשים פותחים מועדונים בגילאים קצת יותר מאוחרים, בוא נגיד ככה, וגם אתה יודע, משפחות וכו', אז אתה לא יכול פתאום למשוך 3,000 שקל, צריך למשוך משכורת שהיא נורמלית, ואם אין את זה, אז אתה סובל ואתה ממש מחפש דרך לברוח מזה. אבל אם יש את ההכנסה טובה, אז אתה רגוע, ואתה יכול לתת את המועדון שלך לגדול כמו שצריך, ואתה לא מתפזר לכל כיוון, אתה עושה את עבודת שיווק כמו שצריך, אתה לא מחפש את ה-quick fix, פאק, חודש הבא, אני חייב להביא. לא, רגע, יש לנו תוכנית שיווקית, יש לנו תוכנית עסקית, זאת אומרת, זה הרבה יותר רגוע, אז זה ככה הסיכום שלי. איך אתה היית מסכם את זה?
אחלה סיכום. אז קודם כל, כמו שסיכמת טוב, אני חושב שכל העניין של, באמת, של הסחירות הוא בסוף דיל ברייקר ממש ממש משמעותי. אני חושב שצריך גם לתת המון מקום, לא רק לעניין הזה של הביזנס, להבין שזה אפילו על ה-50-50, כל מה שקשור של אתה באמת נהנה מזה, אתה באמת נהנה מזה, כי יש הרבה אנשים שכאילו מרוויחים הרבה כסף בעבודה שלהם, והחליפו מקצוע באמצע החיים כי אמרו, טוב, לא רוצה, כאילו, אני רוצה ליהנות מזה. אנחנו מכירים כמה מאמני כושר אתה מכיר שהם, אני מכיר מלא מאמני כושר שהם עורכי דין, שהם כאילו אנשים מקצועות שהם עשו גם אחלה כסף, כאילו, אבל אני רוצה להיות מאמן כושר. אתה יודע, זה כאילו, אז באמת אולי המקצוע הכי נחשק בעולם, בקטע הזה, כאילו של סיפוק. אז צריך גם לוודא שאתה יודע באמת ליהנות מזה. אני כאילו מדגיש שאתה באמת ליהנות מזה. באמת זה אומר, גם כשקשה וגם כשאתה לא הכי הכי מתוגמל מזה בעולם, וגם לא לעמוד כל הזמן עם החשבון בנק שלך, נכנס לי מספיק, נכנס לי מספיק, נכנס לי מספיק, מה קורה עם זה? באמת לתת לזה זמן, לשפר כל הזמן את המקצועיות שלך, לשפר את היחס שלך לאנשים, ממש לדאוג ליחס שלך לאנשים, לאיך אתה מדבר עם אנשים, לאיך אתה נתפס בעיני אנשים. כאילו זה, אלה הדברים שהם הם הדלק ללונג רן. אני חושב שאי אפשר להחזיק בסוף הרבה זמן, גם עם רווח טוב, כאילו, גם עם רווח טוב, אי אפשר להחזיק הרבה זמן עם אותו פשן. כי כשאין לך את הפשן, הרווח לא יושב לך כל הזמן מול העיניים. אתה לא חי עם דולרים מול הפרצוף. אתה חי עם אנשים מול הפרצוף. אתה יודע, נכנסים מתאמנים בשעה 5, ונכנסים מתאמנים בשעה 9, אחרי שהעברתי את האימון כבר 5 פעמים, בסוף את זה שאני פה עד שעה 9, הרגליים שלי לא עומדות על שטרות. אני עומד על הרגליים ואני עייף, ואני עדיין מחייך אליהם, נותן להם כיף ומחייך אליהם ומחבק אותם, ואני יכול להגיד לך שברגעים שאני מחבק אותם, אין לי בראש מה אני מרוויח מהם. יש לי בראש את זה שאני באמת אוהב את האנשים האלה, וואלה אני נהנה כאילו להיות פה. אתה מבין כאילו, בסוף כשיש לי אימון עם אנרגיות C של 20 מתאמנים, וכולם פה מתאמנים שמתופפים על המתח, ושיש לי אימון עם 3 מתאמנים, אני עדיין מחבק אותם ונהנה מהאימון שלהם כמעט אותו דבר, אני לא יכול להגיד לך אותו דבר, אבל כאילו, את החלק שלי אני עושה אותו דבר. אני אפילו לפעמים לוקח את זה למעבר, אני אומר לעצמי, טוב, זה שיש לכם אימונים 3 מתאמנים, זה אומר שאני אשקיע בהם עוד יותר. אני לא אגיד לעצמי, אוי, יש לי 3 מתאמנים בשעה, אני אשב בצד בטלפון. אתה מבין? זה בדיוק המקום שלך לגרום לשעה הזאת להיסגר. אתה מבין? אז כאילו, בוא תעשה בדיוק הפוך. שפה זה המקום של התשוקה, ולדעתי, אותו צריך לשים בפרונט, מפה יגיע כל השאר. מהמקום הזה. אז כאילו, את הקטע של הכלכלי, אתה סיכמת טוב, אני חושב שהעניין של הפשן הוא לא פחות. הוא צריך להיות בפרונט.
לא, חד משמעית, אחרת לא היו נכנסים לזה. אני לגמרי, תשמע, יש כל כך הרבה תקופות יזויות, ואם אחד הפשן אתה תפרוש מזה כנראה מהר.
נכון.
כן. יאללה, מגניב. בום,
סיכם. אחלה, היה כיף אחי, היה כיף.